כל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בפרשיית הסליחה, לסלוח לזולת. אדם שחווה אלבון גדול, קשה לו לסלוח. איך נוכל לסלוח בצורה הנכונה? איך נוכל למחול בלב שלם? איך נוכל למחול ולהיות עם הרגשה שמה שקרה לא יחזור על עצמו? יש אנשים שממהרים לסלוח למי שפגע בהם. למה? כי הם מפחדים שאם הם לא יסלחו, אז האחר, מי שלא נסלח לו, עתיד לפגוע בנו, עתיד לעזוב אותנו. מי שפוגע בנו, אנחנו מפחדים שמה הוא ידחה אותנו אם לא נסלח לו. זה נקרא שהאדם סולח מהמקום הלא נכון. הוא סולח לזולת בגלל שהוא מפחד להיות דחוי. אדם כזה סולח מהסיבה הלא נכונה. מי שמוחל וסולח מהסיבה הלא נכונה, אז אותה מחילה היא לא תהיה יעילה. לדוגמה, אדם שהעליב אותו והוא מוחל למי שהעליב אותו, בגלל שהוא מפחד שאותו אחד שהעליב יעזוב אותו, זוהי מחילה מהמקום הלא נכון, מה שלא ישפר את הקשר בין שני האנשים. למה? כי האדם שמחל עתיד להיפגע פעם נוספת, כי הפוגע יודע שהוא תמיד יכול להמשיך ולהעליב ואז לבקש סליחה. אותו פוגע יודע שגם אם הוא יעליב, בפעם הבאה זה תמיד יסלח. למחול מהמקום הנכון זה למחול, לפתוח דף חדש, אבל לדאוג שהדף הישן לו כל כמה זמן יחזור על עצמו. יש אחרים שמוכנים לסלוח רק כשהם מבררים עד הסוף מה היה, מה קרה, איך היה. הם מתעקשים לגלות את האמת עד הסוף. אם הם לא יודעים בדיוק מה קרה, האם הוא באמת פגע? כמה הוא פגע? מה בדיוק היה? מה הוא אמר? מה הוא לא אמר? הוא התכוון לזה? כמה הוא התכוון לזה? האדם מרגיש שכל עוד הוא לא יודע בדיוק מה היה בעבר ומה יהיה בעתיד, בדיוק מה היה, בדיוק מה היו הכוונות של הפוגע, כל עוד הידיעות האלה לא יהיו מושלמות אצלו, הוא מאמין שהוא לא יכול למחול, הוא לא יכול לסלוח, הוא לא יכול להתקדם צעד חדש. יש מי שלא רוצה למחול הזולת, כי הוא דווקא רוצה לשלוט על הזולת. כל עוד הוא מבקש סליחה, הוא חייב לו כשהמוחל לא מוחל. ולכן הוא מעדיף לא למחול ושהמבקש סליחה ימשיך להצטער, כך הוא ישלוט עליו. יש כאלה שאומרים, עד שאני לא מרגיש שאני יכול למחול, אני לא יכול להתקדם הלאה. עד שאני לא משחרר בצורה מוחלטת, אני לא יכול להמשיך להסתכל לאותו אדם בעיניים. יש שאומרים, עד שלא ישכח לגמרי, אני לא יכול לחזור לתפקוד, לקשר איתו. יש שאומרים, אני חייב להרגיש שזה בא מתוכי. רק אם אני ארגיש שזה בא מתוכי בפנים, אז אני יכול לחזור להיות בקשר עם האדם האחר. אבל לסלוח לזולת זו מתנה שלנו לעצמנו. זו לא מתנה למישהו אחר. לסלוח לאחר זו מתנה שלנו לעצמנו. כי האדם שלא סולח, שלא מרפא, הוא אדם שחושב על הכעסים, על התסכולים, על הרגעים הקשים, על האכזבות, על הכאב, על העלבון, על ההשפלה, על מה שהיה. הוא אדם שנשאב אל העבר, הוא לא מאפשר לעצמו להתקדם. למחול לאחר זוהי תועלת של האדם המוחל לעצמו, לאו דווקא מתנה למישהו אחר. דבר נוסף, כשאדם לא מוחל לאחר, הוא לא מאפשר לאחר להוכיח את עצמו שהוא עשה שינוי. לדוגמה, הנפגע אומר, איך אני יכול למחול כל עוד אני לא מרגיש שינוי אצל האדם האחר. הנפגע יאמר, אני לא מוכן להיפגע פעם נוספת, ולכן אני לא יכול למחול. מובן, הנפגע לא רוצה להיפגע פעם נוספת, הנפגע לא רוצה למחול בשבילו להיפגע. יחד עם זאת, אם רוצים להתחיל להחזיר את הקשר, האנשים צריכים לבחון איך אפשר לבנות גישות חדשות שלא יביאו לאותו אלבון. אדם שהיה כועס, צעק, רים את הטון, ואז מבקש סליחה על כך. האם זה מספיק? מה שחשוב זה שבני אדם ידעו איך הם משנים גישה בחיים כדי שהבעיה, ההתפרצות, הכעסים לא יחזרו על עצמם. לומר סליחה זה ודאי דבר נהדר, דבר שדורש אומץ, כנות זה לא קל, אבל זה לא מספיק. המשמעות של מחילה זה ששני בני הזוג, האנשים, יחזרו להיות בקשר, כבעבר או קשר טוב יותר. על מנת שיוכלו להגיע למקום הזה, הם צריכים לבנות לעצמם גישות אחרות. שניהם, הכועס הפוגע והנפגע. שניהם לבדוק איך הכועס לא מגיע למקום הזה שוב, לכעס. ומה הכוונה? הכועס צריך לבדוק איך הוא לא מגיע לזה שוב, לכעס הזה, אם מישהו מכעיס אותו, איך הוא מביע את זה בצורה רגועה. לבנות אסטרטגיה, מהלך חדש, גישה שונה, זה לא יצליח ביום אחד. אם לדוגמה הוא כעסן, לא ביום אחד הוא יצליח, הפעם הבאה שהוא יחווה כעס, אז הוא לא יביע את זה לגמרי. הוא ישתפר ב10%, לאחר מכן בעוד 10%. כלומר, העיקר שהוא מתחיל תהליך הדרגתי. הדרגתיות היא תהליך מהותי להפנים אותו ולדעת שזוהי הדרך. יש כאלה שרוצים להביא ראיה מהרמב״ם. הרמב״ם אומר, אם האדם היה קמצן, ילך אל הקצה האחר להיות פזרן, ואז יגיע לאמצע. ואז אנשים אומרים, הגישה של הרמב״ם היא קיצוניות. אז איך אפשר להביא גישה שנקראת הדרגתיות? אבל האמת שאין הנידון דומה לראיה, אין קשר בין הדברים בצורה מהותית. ומה הכוונה? הדרגתיות? רוצים להשתנות? בהדרגתיות? האדם שרוצה לעשות שינוי, הרמב״ם אומר, ילך מן הקצה לקצה, מקמצן לפזרן, ואז יגיע אל שביל הזהב, אל דרך האמצע. אבל אין זה אומר שיש קשר בין שני הדברים, ולכן זה לא אומר שיש כאן סתירה. ומה הכוונה? מה שנדרש מהאדם לעבור תהליך הדרגתי, אומר הגאון מבילנה, על הפסוק איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. האיוולת של האדם זה כשהוא בוחר דרך שהיא לא הדרגתית, איוולת אדם תסלף דרכו, הוא בחר דרך לא הדרגתית, זו האיוולת שלו, ואז הוא לא מצליח, ואז הוא כועס, על השם יזעף ליבו. האדם כשרוצה להתפתח, רוצה לצמוח בהדרגתיות. מה שהרמב״ם אומר, ילך מהקצה לקצה. הרמב״ם מדבר על המטרה. המטרה היא ללכת מקמצן לפזרן. אבל איך? תוך כמה זמן? תוך יום? תוך יומיים? תוך שבוע? תוך שנתיים? הרמב״ם לא מדבר על הזמן בכלל. הרמב״ם מדבר על מטרה. המטרה היא להגיע מקמצן לפזרן. ואחר כך להגיע לאמצע. זה הרמב״ם. אבל איך עושים את זה? התשובה היא בתהליך הדרגתי. הדרגתיות היא לא קשורה למה שהרמב״ם אמר. הרמב״ם מדבר על המטרה מהקצה לקצה. מקמצן לפזרן ולחזור לשביל הזהב, זוהי מטרה. מה שהגאון מבילנה, הוא מופיע בהרבה ספרי מוסר וחסידות שמדברים על הדרגתיות, זה תהליך. תהליך של שינוי נעשה בהדרגתיות. אז דיברנו על הכועס, על התועה. איך הוא לא מגיע שוב לאותו מקום שהיה בו בעבר? אם מישהו מכעיס אותו, איך הוא מתחיל מהלך חדש, גישה שונה, איך הוא משתפר בהדרגתיות? 10% הפעם הראשונה, 10% נוספים הפעם הבאה, וכך בהדרגתיות הוא יוכל יותר לנהל את הכעסים שלו. כשהוא מבקש מחילה, אין הכוונה שהוא בהכרח תמיד 100% לא יחזור על אותן טעויות. בהרבה מקרים הכוונה היא שהוא יתאמץ ויתרכז ויהיה מודע, וכמובן ינסה לו לחזור על אותן טעויות, אבל מדובר על בני אדם, ואם אדם רגיל להביע את עצמו בכעסים, זה ההרגל שלו, אז גם אם הוא יחליט בהחלטה הנחושה ביותר שהוא לעולם לא יכעס, חשוב לדעת שבסבירות גדולה, שזה לא יהיה ב-100% ההצלחה, כי האדם לא יכול לקבל על עצמו החלטה במיידי שהוא עושה שינוי, אבל כן שקט הוא מתחיל מהלך של שינוי, שייקח זמן, כי האדם משנה הרגלים וגישות בהדרגתיות. בוודאי צריך שהאדם יקבל על עצמו, יתחיל תהליך של שינויים. אומר הגאון מבילנה, מתחילה יקבל האדם על עצמו לעשות, ואחר כך תהיה לו סייעת הדשמיה, להתחיל להתחייב לתהליך. זוהי נקודה אחת. אומר הסליחה לוקח אחריות. יחד עם זאת צריך שיהיה משהו נוסף. שהאדם הנפגע ייקח אחריות על הצד שלו. מה הוא יכול לעשות אחרת כדי לא להגיע לאותו מקום. לדוגמה, הבעל כועס כשהדברים לא מסתדרים לו. אין הצדקה, אין לגיטימציה לכעוס. יחד עם זאת, אם נרצה שזה לא יחזור על עצמו, צריכים שני הצדדים לקחת אחריות. גם הנפגע צריך להפסיק עם גישת הצודק ולחפש את גישת היעיל. גישת הצודק זו גישה שאומרת, אם הוא כועס, אם הוא הרים את הטון, זו בעיה שלו, הוא בעייתי שהוא ייקח אחריות וישתנה. זוהי הגישה של הצודק. הוא מחפש צדק. גישת היעיל אומרת, אני לא נכנס לבדוק מי הצודק, מה הצודק, אלא איך אני יכול לגדול את הסיכויים שהדברים הלא טובים, הלא רצויים, לא יהיו פעם נוספת בחיי. לכן צריך האדם הנפגע לשאול שאלה עם אומץ, לשאול את הפוגע שאלה. מה בדברים שאני עשיתי או אמרתי גרם לך לחוס? כלומר, הנפגע יכול לומר אמירה בסגנון של, אני רוצה לסלוח ואני לא רוצה שהדברים יחזרו על עצמם. אני בוודאי לא מעוניין להיפגע פעם נוספת. יחד עם זאת, אני גם רוצה לדעת מה אני יכול לעשות כדי שפעם אחרת הדברים לא יחזרו על עצמם. אם תהיה שיחה טובה, זו לא שיחה שגורמת לפוגע להמשיך לפגוע, בוודאי שלא מוכנים להמשיך להיפגע. הפוגע מחליט לא לעשות שוב את הפגיעה, יחד עם זאת גם להבין מה אני הנפגע אחראי, או איך אני יכול לשפר את המצב שלא יחזור על עצמו. אולי הכעסים בגלל שהוא מרגיש שהוא לא יכול להביע את עצמו? אולי הכעסים בגלל סיבות נוספות? גם אם הכעס לא מוצדק ובני הזוג רוצים לקבוע לעצמם כללים חדשים לחיים איך לחיות יחד, הם צריכים להחליט מהם הכללים החדשים ואיך פותרים בעיות שצצו מהשורש לפתור אותם. לא להסתפק בהכרזה של אומר המחילה, אומר שהוא מבקש סליחה, והמוחל אומר אני מקבל. לא רק אני מצטער, אלא גם לבדוק אם המצטער מה גרם לו. זה דורש אומץ. דורש אומץ לוותר על גישה, גישת הצודק בחיים. הרי יאמר האדם הנפגע, סליחה? זה לא הוגן, זה לא צודק, אני לא מסכים, מה פתאום? למה? אני צריך להבין אותו, זו בעיה שלו, הוא טעה, ושהוא יתקן את הטעויות שלו. נכון, זוהי גישת הצדק. אם היא הייתה עובדת, נהדר, בואו נמשיך עם הגישה הזו. אבל בואו נבחן את הגישה בראי התוצאה. ואם הגישה הזו לא מביאה לתוצאה, של איזשהו תהליך של שינוי הכעסים של האדם הכועס, אז לא כדאי להמשיך עם הגישה הזו. גישת הצדק אם היא עובדת נהדר, אם לא, בואו נעצור אותם. בוודאי שאם לא מוראה של מלכות, אז כל האדם היה בולע את חברו. אבל יש לשים לב בין חוקים כלליים וצדק בחברה שחובה שיהיו, לבין מערכות כללים בין אנשים, מערכות קשרים בין בני אדם, שהקשר הוא טווח ארוך. אי אפשר להסתפק בחוקים מה עושים ומה לא, אלא גם חוקים וגם להתייחס לצרכים. לדוגמה, האישה אומרת, אני לא מסכימה בשום פנים ואופן שיהיו עוד התפרצויות כאלה. יחד עם זאת, אני מוכנה שנחשוב יחד איך זה לא יהיה. אבל התפרצויות אני לא מוכנה בשום פנים ואופן. אבל אם אתה רוצה, נבחן יחד מה גרם לך, איך אני יכול לעזור לך, אם יש בעיות בקשר בינינו וכדומה, אני אשמח לדבר עליהם בזמן שמתאים לשנינו ואנסה לפתור את זה. זו לא אמירה שנאמרת בזמן הכעס, אבל זוהי אמירה שנאמרת באופן כללי כאשר בני האדם רוצים להתפייס ולבנות לעצמם גישה חדשה אחרי הפיוס. זו לא גישת הצדק, אלא גישה שכן שמה דגש על כך שאני לא רוצה להיפגע פעם נוספת, אבל גם גישה שמרחיבה אופקים ומבט וגישה שהיא מעבר לכאן ועכשיו. אלא, אם היו בעיות בינינו, לשנינו יש יכולת לקחת אחריות ולשפר. לטווח ארוך זה יעיל יותר. לטווח קצר זה קשה יותר. למחול זו לא רק מילה אלא גם אתגר. יש אנשים שהם אומרים הם מנסים למחול, אבל זה לא בא להם בקלות, זה לא יוצא להם מהלב, זה לא אמיתי, זה לא זורם להם. זוהי טעות. יש אנשים שאומרים שאם זה לא בא מכל הלב, אז לא כדאי בכלל, לא כדאי לעשות משהו לא אמיתי. לא צריכים להרגיש שאנחנו סולחים. צריכים להתחיל משהו אחר. צריכים קודם כל לסלוח. צריכים להחליט שאני מעוניין לסלוח. לא לחשוב על מה שהיה. אני רוצה לסלוח וכן לראות איך אפשר להמשיך יחד. קודם להחליט שרוצים למחול. קודם להחליט שרוצים להתקדם. לא להישאב למקום של כעסים, של נקמה, של תסכול. קודם כל בוחרים למחול. קודם כל בוחרים לשחרר מהלב. ואחר כך בונים מעין חוזה משותף, כללים משותפים, איך מתקדמים. בהרבה מאוד מקרים בני האדם הם נעולים בתוך ההיגיון שלהם. לדוגמה, בן אדם אומר, אני אדם לא חברותי, אני לא יכול לצאת ולהיות אדם שהוא חלק מהציבור, זה פשוט לא אני. מה זאת אומרת זה לא אני? איך הוא יודע שזה לא אני? במהלך השנים הוא התרגל לכך, במהלך השנים הוא פעל בצורה שהיא מתאימה ללבדיות שלו. אולי הוא גם בנה תיאוריות. כדאי להיות בודד, כדאי להיות לבד. משתלם להיות בודד, לא כדאי להיות חלק מהמון העם. כלומר, הוא כבר קיבע את התפיסה הזו. למה הוא קיבע את התפיסה הזו? האם בגלל שזה הוא? לגמרי לא בהכרח. מאוד יכול להיות בגלל אולי בושה או פחד מלהתקרב לבני אדם. לכן הוא קיבע גישה, תפיסה, ואז אומרים לו, בוא ותצא לאנשים, בוא ותכיר אנשים חדשים. הוא אומר, זה לא אני. האם זה לא הוא? זה לא ההרגלים שלו? זה לא הגישה שהוא בנה לעצמו במהלך הזמן? איך הוא יודע שזה לא הוא? הוא בוחן את זה בצורה הגיונית. ההיגיון הוא לא הגיוני. ההיגיון רק משרת את ההרגלים. ההיגיון משרת את הלב. ההיגיון משרת את סוג האדם שנבנה. ואיך נבנה סוג האדם הזה? אולי בגלל פחדים, אולי בגלל ייאוש מניסיון ליצור קשר בצורה לא נכונה בעבר, ולכן האדם מסתגר יותר ויותר. לבחון דברים בצורה הגיונית, זה אומר, בהרבה מקרים, לא לבחון אותם. כדי לבחון משהו צריך להתנסות בו. האדם אומר, אני מפחד שאם אני אחזור בתשובה, מה יהיה בחיים? מה אני אעשה? הוא בוחן את חיי החזרה בתשובה שלו, בראי חיי ההווה שלו. ואז הוא אומר לעצמו, לא יהיו לי חברים, לא יהיה חברה, מה אעשה בחיי? איך אסתדר? האדם, האם הוא בוחן את העתיד, מה יהיה כאשר הוא יחזור בתשובה? התשובה היא לא. הוא לא בוחן את העתיד, הוא בסך הכל מאשר לעצמו שלא כדאי, לא משתלם ולא אפשרי ולא מתאים ולא יעיל לעשות שינוי. ואז הוא מצדיק את חוסר עשיית השינוי שלו. אבל אנחנו אמונים על כלל אחר, שנקרא נעשה ונשמע. לא נשמע ונעשה, נשמע ונעשה. זו מערכת מאוד מוגבלת שאומרת, בוא ונשמע מה יש לך להגיד, ואז נראה אם זה מתאים למערכת החיים שלי, ומה שמתאים מתוך מה שאתה אומר למערכת החיים שלי, את זה אני אעשה, זה נשמע ונעשה. נעשה ונשמע אומר, ריבונו של עולם מציע עצה חדשה, כיוון חדש. כדאי לאדם, לדוגמה, להתנתק ממכשירים טכנולוגיים טמאים. אומר האדם, איך אני אסתדר? איך אני אתמודד? למה הוא חושב שהוא לא יסתדר? מכיוון שבשנים האחרונות הוא בנה את עצמו על בסיס זה שהתחביבים שלו שם, העשייה שלו שם, הקשר שלו שם, הוא לא רואה אופציה אחרת. למה הוא לא רואה אופציה אחרת? בגלל שאין אפשרות לחיים אחרים? התשובה היא לא, אלא בגלל שהוא קיבל את עצמו בתוך מערכת מאוד מסוימת. ולכן, האדם הראשון, השני והשלישי שדיברנו עליו, האדם המופנם, האדם שלא חוזר בתשובה, האדם שלא מתנתק מכלים טכנולוגיים טמאים, הם כולם בני אדם שמצדיקים את עצמם, איך אני אסתדר, איך אני אתמודד, אבל איך האדם יודע אם הוא יסתדר או לא? כי הוא בוחן את עצמו ואת העתיד על בסיס מי שהוא כעת ומי שהוא היה אתמול, אבל מחר תהיה משהו חדש. אל תבחן את עצמך בראי יום האתמול, אלא בראי יום המחר, וכך האדם הוא יוצא מעצמו, הוא יוצא מהתפיסה הישנה שלו, ואז הוא מתחיל לחוות חיים חדשים, כיוון חדש. זוהי המשמעות של נעשה ונשמע. אל תבחן לפני שאתה עושה, תבחן אחרי שאתה עושה. האדם אומר, איך אני יכול למחול? איך אני יכול למחול למישהו אחר? ואז הוא מסביר לעצמו שהוא לא יכול למחול, וכמה זה היה קשה, וכמה זה בלתי אפשרי, וכמה אין סיכוי, וכמה הוא מסכן, וכמה הוא סובל. ואז אחרי שהוא הצדיק את עצמו כל כך הרבה, מהמקום הזה הוא מגיע למסקנה שאין סיכוי למחול. אי אפשר לשנות משהו בחיים. אבל הוא בוחן את עצמו על בסיס מה שהוא מכיר את עצמו כעת. הוא לא מתמסר לחוויה חדשה, לעשייה חדשה. קודם כל בו נבחר למחול, בוחרים לשחרר מהלב. רק אחר כך נראה איך מתקדמים. אבל אז יאמר האדם, איך אני יכול למחול אם האחר לא עושה שינוי? זוהי טעות. קודם כל אני צריך בכל אופן לטובתי, גם אם והיה והוא לא יעשה שינוי, אני צריך למחול למעני. אני לא שומר תינה כדי לשלוט על האחר, אני לא שומר תינה כדי להתנקם, אני לא שומר תינה כי זה עונש בשבילו. לא למחול זה עונש לאדם שלא מוחל. הוא זה ששוב ושוב חושב על המסכנות שלו, על הכאב שלו, על העבר שלו, והוא נשאב לשם. קודם למחול, אחר כך לראות איך משפרים את הקשר, אם אפשר, אבל קודם למחול. לבחור ולומר לעצמני, אם האדם הזה פגע בי, אני מוחל, וגם אם צריך, אני לא יהיה בקשר, או יהיה בקשר מינימלי, או בקשר מקסימלי, בתנאי שמשהו ישתנה, זו גם בחירה, אבל קודם כל לשחרר בעלב למעננו. וגם אם לא נצליח, ביום אחד, אבל בתהליך הדרגתי. אחרי שנמחל ונוריד אבן מהלב, נראה האם האדם הפוגע הביא, נפנים מה שעשה, הוא מתחיל להשתנות. אם כן מצוין, אם לא, אז נעשה אנחנו החלטות שלנו להמשך ההתנהלות המשותפת. אם כן, לא, באיזה סוג קשר הולכים יחד להיות. אם אנחנו לא מוכלים, אנחנו כל פעם מחדש אומרים לפוגע, אתה רואה, לא השתנית, אתה רואה, אתה סתם אומר מילים, אתה רואה, אתה מבטיח, ואתה לא מקיים. אלה הן אמירות שיוצאות מתוך הנחת יסוד, שהאדם הפוגע אמור להשתנות בבת אחת. לא תמיד הוא יצליח, הוא בתהליך. גם אם הוא משתנה באופן כללי ומדי פעם יש לו מידות, הסולח לא סלחן כלפי המידות וחוזר ואומר, אתה רואה? אתה סתם אומר, אתה מבטיח ולא מקיים. הפגיעה המקורית הייתה בגלל משהו גדול. לדוגמה, שיתף את בני המשפחה שלו בסוד של רק היה שייך לבני הזוג. וזה גרם לחוסר אמון, וכעת, הבעל רוצה לתקן את זה. הבעל רוצה לתקן, להחזיר אמון, שזה אומר לחזור לשגרת חיים, כי השגרה מייצרת אמון במערכת הקשרים בין בני האדם. יש לו מדי פעם נפילות ברמה נמוכה יחסית. הוא חוזר מאוחר ולא מודיע או לא מספיק, בעיניה עוזר בבית, ואז הנפגע בעבר לא סולח וכועס ברמה גבוהה על דברים קטנים יחסית לפגיעה המקורית והראשונה. האדם לא מוכל, לא סולח ולא מאפשר לפתוח דף חדש. זו הכוונה שהאדם המוכל צריך למחול ראשית בשביל עצמו כמו שהזכרנו, דבר נוסף בשביל האחר, על מנת שהאחר יוכל לעשות שינוי והמוכל יוכל להרגיש את השינוי. כי אם המוכל לא מנקה את הלב, הנפגע לא יראה את השינוי שעושה הפוגע. הפוגע מנסה להשקיע, הפוגע מנסה להתאמץ, והנפגע שוב ושוב אומר אמירות בסגנון של, אם כעת הוא נחמד, זה לא אמיתי, כעת הוא נחמד להורים שלי, זו סתם חנופה. אם הוא טוב עם הילדים, היא תאמר, מה שהוא עושה זה לא אמיתי. היא לא נותנת פרגון. עד רבה, בדיוק הפוך מה שעושה מטילה דופי. למה? כי עדיין לא מוכלת. היות שהיא לא מוכלת, אז באופן טבעי יש לה מחסום שלא מאפשר לה להרגיש, להיפעל, לפרגן, ליקר, להעריך מה שהוא עושה למענה. גם אם והיה וזה לא מספיק, גם אם והיה וזה לא הציפייה הגבוהה ביותר, גם אם והיה וזה לא הדבר הכי טוב. יש כאן התקדמות, יש כאן תהליך, יש כאן הדרגתיות. חשוב לשמר את זה. איך משמרים עשייה של הצד השני? על ידי שמפרגנים, מעודדים, מייצרים אווירה טובה בעקבות העשייה הנכונה של מי שעשה עשייה הנכונה. יאמר האדם מקבל, סליחה, טבעי ונורמלי שהוא ישקיע. הוא כל כך פגע, בוודאי שהוא אמור להשקיע. מי אומר ככה? התשובה היא הגישה של האדם הצודק. אבל כבר הזכרנו שהגישה של האדם הצודק היא יעילה רק לצדק, אבל לא לחיים. החיים הם מורכבים יותר מאשר גישה של צודק, לא צודק, נכון, לא נכון, צריך, לא צריך, חייב, לא חייב. החיים מורכבים יותר, והמניעים של בני האדם הם מורכבים יותר מאשר חוקים של כן, לא צריך, לא צריך. ומי שיקבע את עצמו באותם חוקים לא יוכל לחיות את החיים בצורה הנכונה והיעילה. אז באופן טבעי מובן, יש לה מחסום שלא מאפשר לה להרגיש מה שהוא עושה למענה. בשביל שהפוגע יתחיל להשקיע והנפגע יתחיל להעריך, להרגיש מה שעושים למענו, צריך למחול. אמנם, נכון יאמר המוכל זה לא הוגן, אבל כמו שאמרנו, למחול זה לא אומר שהאדם מחליט שהוא מוכל ופתאום הלב נעשה נקי. לא, אלא שהוא בוחר והוא רוצה למחול. הוא מחליט שהוא רוצה כיוון, כיוון חדש. הוא הגיע לצומת בחיים שהוא אומר לעצמו, מה אני עושה? ממשיך להתנקם, ממשיך לצבור תסכולים, ממשיך לצבור כאבים. או אני פונה לפנייה אחרת, ששם אני רוצה להעביר את הכאב מהראש, אני רוצה לנקוד את הלב, מפסיק להרער ולהיזכר ולהעלות תמונות של מה שהיה. כלומר, בבחירה, האדם נמצא בצומת. וכשהאדם בוחר, הוא לא נעשה פתאום מושלם. כשהאדם בוחר ללמוד מקצוע, כשהאדם בוחר לעשות משהו, כשהאדם בוחר להיות בקשר עם מישהו, האם ברגע הבחירה הכל מתבצע? התשובה היא לא. ברגע הבחירה מתחילים תהליך ומתמקדים בו ומתחייבים אליו. האדם בוחר למחול, וכעת ודאי שהוא יחווה מדי פעם עליות וירידות וזיכרונות מעבר, וזה לא הוגן וזה לא צודק, אבל הוא ינסה ליישר את עצמו להחלטה שאומרת, זהו, די, אני לא חוזר עוד פעם ועוד פעם לחשוב. נכון, מדי פעם זה צב וזה עולה, כל מיני תסכולים ואכזבות, אבל אני לא מתרכז בזה. אני בוחר להתחיל תהליך להעביר את הכאב מהראש ולהפסיק להרער ולהיזכר ולהעלות תמונות. זה לא יעבור ברגע הראשון, אבל האדם בוחר כיוון ובהדרגתיות עונה לקראת המקום הזה. מהמקום הזה יש סיכוי שהאדם יחווה כיוון חדש בחיים שלו. אבל האדם צריך להחליט שהוא עושה כיוון חדש. כשאדם מחליט שיש כיוון חדש, לאחר מכן הוא ימצא את הדרכים. איך לחזור לקשר למרות הכאב, איך להמשיך ולהתחבר ולהתקשר. אמנם יאמר האדם, כן, אבל זה קשה, זה כואב. צודק, זה באמת קשה וזה באמת כואב. אבל החיים בהרבה מאוד מקרים זה מערכת של הימור, סיכון וסיכוי. אני עכשיו לוקח סיכון ואני מוכל לאדם שפגע בי, ואני לוקח סיכוי. אולי בעקבות זה שאני מוכל, כעת נוכל לחזור ולתקשר בצורה בריאה יותר, נכונה יותר, מתאימה לשני הצדדים. בהרבה מאוד מקרים זה מה שקורה. מריבה, כעס, תסכול בין שני בני אדם, זו מערכת שבה הכללים, כללי החיים שלהם התנגשו. הבא לדוגמה, חוזר מאוחר הביתה. מערכת הכללים שלא אומרת אפשר להיות גמיש וזה בסדר ונסלח כאשר מאחרים. אצל האישה פחות, ואז מהמקום הזה יכולים להיות כעסים, תסכולים. זה לא מגיע מרוע לב, לא שלו ולא שלה. זה מגיע מהתנגשות של הרגלים וכללים, כללי חיים וגישות שונות לחיים. ואז יש כעסים, מי צודק, מה צודק, מכיוון שכל אחד מנסה ליישר את הצד השני לקו שהוא מכיר, תהיה גמישה יותר, תגיע בזמנים יותר. אבל אז, כשהם מחליטים שהם רוצים להמשיך ולראות איך משפרים את איכות החיים, אז קודם כל מחליטים שאנחנו מוכלים על הכאב ועל התסכול. איך נעשה את זה? הוא כל כך פגע, היא כל כך העליבה. קודם כל מוכלים, לאחר מכן בודקים איך אפשר לבנות מהלך חדש, גישות תואמות על מנת שלא ניפגע פעם נוספת. לוקחים כאן הימור, סיכוי וסיכון. סיכון שאם אני אמחל, אז אולי הוא יבין שהוא יכול להמשיך ולעשות את אותן טעויות. זה הסיכון. הסיכוי הוא, אם אני אמחל, אז יש סיכוי שנוכל לחזור לשגרה, והפעם נבנה אותה בצורה שהיא יותר מתאימה לשנינו. והמערכת הזו לא תקרה פעם אחת בחיים, פעמיים בחיים. היא תקרה מאות מאות פעמים שבהם ישנן התנגשויות, ובמהלך החיים מערכות החשיבה והגישות של בני האדם השתנים, ובאופן טבעי השינויים הם רבים. לכן פיוס, סליחה ומחילה, זוהי גישה שהיא לא מתאימה לאירוע נקודתי בחיים, זוהי גישה לחיים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.